ערב טוב, היום אנחנו נעסוק בסוגיה שמצד האמת, אם היינו הולכים לפי המלבין, אז היינו צריכים לעסוק בה כמה שבועות. נקווה שהיום לפחות ניגע בעקרונות של הסוגיה. המלבין מחלק את ספר דברים באופן כללי מאוד לארבעה חלקים. בואו נראה קודם כל את החלוקה ואחרי זה נראה במה אנחנו רוצים להתעכב היום. אומר המלבין בתחילת ספר דברים, במקום מספר אחד. אלה הדברים, אולי נקרא את הפסוקים, אנחנו מכירים, אבל בואו נדייק. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן וכו'. 11 יום מחורב, ויהי ב-40 שנה, ב-12 וכו', חודש באחד לחודש. אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי, בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור, ואז השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב. אומר המלבין שם בתחילת ספר דברים, אומר המלבין כך, החמישה פסוקים הראשונים הם הקדמה כוללת לכל ספר משנה תורה. חמשת הפסוקים. כי כשנשקיף השקפה כללית על דברי הספר הזה, הוא מחולק לשני חלקים. תכף נראה ארבעה חלקים. שמין פסוק ו', כלומר חמשת הפסוקים הראשונים של ספר דברים הוא הקדמה כללית לכל הספר. חלק ראשון של ספר דברים הוא מפרק א' פסוק ו', שמין פסוק ו', השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, עד פרשה י"ב, עד פרק י"ב, ששם התחלת הפרק היא שמתחיל אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות, אם כן מתחילת פרק א' פסוק ו', עד סוף פרק י"א, הם דברי מוסר ותוכחה. דברי מוסר כלליים ותוכחות כלליות שמזכיר להם טובת הבורא עליהם ומה שחטאו כנגדו, ומזהיר אותם על יראת השם ואהבתו ושלא לשכוח טובותיו ומעמד הר סיני וכדומה. וכן החלק הראשון של ספר דברים, איזשהו סיכום כללי של הטובות שהבורא השפיע עלינו ואי העמידה שלנו בטובות האלה, המרידה שלנו בו וכו'. מוסר כללי, מוסר בתוכך. אומר המלבין כי המצוות שבאו בחלק הזה של ספר דברים, מפרק א' עד פרק י"ב, עד פרק י"א כולל, כי המצוות שבאו בין הדברים, באו אגב גררה. נכון שיוזכרו מצוות מסוימות, אבל אין כדרך אגב. זה חלק ראשון. חלק שני, הוא מין פרשה י"ב, שזה מופיע בפרשת ראה, ועלה עד פרק כ"ז, שמופיע בפרשה שלנו, פרשת כי תבוא, הוא ספר המצוות. משנה תורה, שני לתורה, שני למצוות, שמה קורה בחלק הזה? שציווה אותם מצוות רבות חדשות שלא נזכרו כלל בספרים הקודמים, ומצוות רבות שכבר נזכרו והוסיף בהם ביאור ופירוש. זה מאוד מעניין, דרך אגב, על פי זה להתבונן על כל ספר דברים. חמשת הפסוקים הראשונים, הקדמה כללית, מפסוק ו' פרק א' עד סוף י' א' מוסר ותוכחה, מי' ב' עד כף ו' כולל, מצוות. משנה תורה במובן המצוותי. מה קורה מפרק כף ז'? הרי ספר דברים לא נגמר בפרק כף ז'. יש עוד כמה פרקים. פרק כף ז' אצלנו, זה בדיוק, הרי פרשת כי תבוא, אם נדייק, מתחילה בפרק כף ו'. פרק כף ו' פסוק א', והחלק הזה לפי המלבים הוא החלק השני שהוא כולל בתוכו את המצוות. בפרק כף זין, ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה את חיים, ותכף נראה את הפסוקים. מי כאן מתחיל החלק השלישי? איפה מסתיים החלק השלישי? ואיפה מתחיל החלק הרביעי? אומר המלבים במקור מספר 2 בספר, בפרק כ"ו לקראת סופו מפסוק ט' זין, אומר המלבין, אחרי כי מן סימן י"ב, מפרק י"ב, מאלה החוקים והמשפטים, הם רק דברי חוק ומשפט, עכשיו הנקודה שרוצים להתעכב עליה היום, ומי סימן כף זין ולהלן, עד איפה זה להלן, אם נהיה מדויקים, זה עד סוף פרק כף ח', ובפרט, תכף נראה הפסוק האחרון, שהוא פסוק סמך ת' בפרק כף ח', החלק הזה, ומי סימן כף זין ולהלן, מדבר מענייני קריטת ברית ערבות מואב. אם נסתכל רגע בפסוק כף ט', מופיע אצלנו במקור 7, ספר דברים, פרק כ"ח, פסוק ס"ט, זה הפסוק האחרון של החלק השלישי. אלה דברי הברית, איפה הם מתחילים? תכף נראה בפרק כ"ז. אם כן, שני פרקים, כ"ז, כ"ח, זה החלק השלישי של ספר דברים. אלה דברי הברית, אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. אם כן, הקדוש ברוך הוא קראת איתנו שתי בריתות. ברית אחת הוא קראת איתנו בהר סיני, וברית שנייה, שננסה להתעכב היום, להבין היום מה המשמעות של שתי הבריתות האלה, למה בכלל צריך שתי בריתות וכו', הברית השנייה היא הברית בערבות מואב. נא לא לשכוח שהברית הראשונה היא בתחילת היותנו במדבר. הברית השנייה היא ממש תרם הכניסה לארץ ישראל, בערבות מואב. אם כן, הקדוש ברוך הוא קוראת איתנו ברית נוספת מלבד הברית אשר קראת איתנו בחורב, והיא נקראת ברית ארץ מואב. הברית בערבות מואב. אם כן, אומר המלבים החלק השלישי, ומתחילת פרק כ"ז, שתכף נראה כמה פרשיות שקשורות לברית הזאת, אולי נזכיר אותם עכשיו ככה בקצרה, זה מופיע גם בדף שלנו כאן, ממקור 3, 4 וכולי עד מקור 7. אם נדפדף ככה תוך כדי תנועה, אז נתחיל בפרק כ"ז, הנקודה הראשונה או החלק הראשון, זאת כתיבת האבנים על כתיבת התורה על האבנים. ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, זה מופיע פה במקור 4, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, והקימות עליך אבנים גדולות וסדת אותם בסית, וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת. זה החלק הראשון. החלק השני מופיע אצלנו במקור 5, וידבר מפסוק ט', פרק כ"ז, וידבר משה והכהנים הלויים אל כל ישראל לאמור, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוהיך. ועד היום הזה לא היינו לעם, רק היום הזה. ושמעת בקול השם אלוהיך ועשית את מצוותיו ואת חוקותיו וכו'. החלק השלישי, במקור מספר 8, סוגיית הברכות והכללות, בהר גריזים והר עיבל. החלק הרביעי, בתחילת פרק כ"ח, כפי שמופיע במקור מספר 6. והיה אם שמוע תשמע כל הפורנות של פרשת כי תבוא. סוף הפורנות הזאת, הפסוק האחרון, פסוק ס"ט, אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות לבני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר קראתי איתם בחורב. ומפרק כ"ט, פרשת ניצבים, וילך, האזינו בזאת הברכה, כנראה איזשהו סיום כללי שמסכם את הספר. אם כן, ספר דברים מחולק לפי המלבים לארבעה חלקים. מפרק א' פסוק ו' עד י' א' כולל מוסר ותוכחה כלליים, על כל מה שהקדוש ברוך הוא איתי איתנו ועל זה שלא עמדנו בברית איתו. מפרק י"ב ואילך עד פרק כ"ו כולל מצוות חדשות או מצוות ישנות שיש בהן תוספת. פרקים כ"ז כ"ח, זה הנושא שנעסוק בו היום, הברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו לפני הכניסה לארץ ישראל, בנוסף לברית שקראת איתנו בהר סיני, בחורב. וסוף ספר דברים מפרק כ"ט ואילך, סיום, נקרא לזה כך. כמה שאנחנו רוצים להבין היום, מה המשמעות של הברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו בחורב, חוץ מהברית, הברית שקראת איתנו בארץ מואב, חוץ מהברית שקראת איתנו בחורב. מה המשמעות? מה הם שני הפרקים האלה שמופיעים בלב של פרשת כי תבוא, פרקים כ"ז כ"ח, שהם ברית חדשה שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו לפני הכניסה לארץ ישראל, בנוסף לברית שקראת איתנו בחורב. זה הנושא שלנו היום. ואנחנו נראה תכף שבעצם הנושא הזה הוא כל התורה כולה. ממש. טוב, אז בואו נתחיל במקום מספר 9, ותוך כדי תנועה נחזור לפסוקים. כי יש כאן באמת הרבה שאלות בפסוקים, אבל בואו נתחיל במלבים ולאט לאט ניכנס יותר לפשט הפסוקים. אומר המלבים, בואו נראה רגע את הפסוקים שהמלבים מדבר עליהם בפרק כ"ז, פסוקים ט' י'. נראה למשל במקור 5. וידבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל לאמור. הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם אלוהיך. שואל המלבים שאלה ראשונה, וכי היום הזה נהיינו לעם? הרי נהיינו לעם לכאורה ביציאת מצרים. 70 נפש אולי כשירדנו למצרים, אולי כשיצאנו ממצרים והיינו לעם. כשעמדנו בהר סיני, כשקיבלנו תורה, היו הרבה הזדמנויות קודמות להגיד היום הזה נהיית לעם. רק היום הזה נהיינו לעם, לפני הכניסה לארץ ישראל. טרם כריתת הברית בערבות מואב. ולפני כן 40 שנה במדבר לא היינו לעם. אלא כנראה שלא מדובר על עניין טכני, האם היינו הרבה אנשים או קצת אנשים. אלא מדובר כנראה שתכונת עם הייתה חסרה לנו. והשאלה היא מהי התכונה של העם. בניגוד, כנראה, לתכונה שהיינו בה כל 40 שנה, טרם הכניסה לארץ ישראל. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, וידבר משה והכהנים הלוויים. ממתי מצאנו שמשה מדבר עם הכהנים והלוויים? לפעמים הנציג של ריבונו של עולם זה משה, לפעמים זה אהרון, לפעמים משה ואהרון. וידבר משה והכהנים הלוויים? מה התפקיד של הכהנים והלוויים פה? ואולי הפסוק המרכזי, פסוק י' אחרי פסוק ת' בפרק הזה, ושמעת בקול השם אלוהיך, ועשית את מצוותיו ואת חוקיו אשר אנוכי מצווך היום. המלבים בונה את עיקר פירושו על הפסוק הזה. אז בואו נראה. אומר המלבים מקור מספר 9 בצד שמאל בעמודה השמאלית. להבנת הפרשה, שהיא בעצם כל המהלך מסוף פרק אביו, בעיקר דרך כ"ז וכ"ח עד הפסוק האחרון, פסוק ס"ט, להבנת הפרשה נקדים ההבדל שבין ברית הר חורב שהוא מעמד הר סיני, ובין ברית ערבות מואב. מה ההבדל בין שתי הבריתות האלה? ואם יש כנראה שתי בריתות, את צריך את שתי הבריתות. ואם יש הבדל בין שתי הבריתות, כנראה שההבדל הזה הוא משמעותי מאוד. והוא, כי במעמד הר סיני לא היה ההתעוררות מצד בני ישראל לקבל התורה, אלא מצד השם, ששלח את משה להגיד להם דברים טובים, כמו שבא באורך, בעריכות דברים, בפרשת יתרו. הברית הראשונה שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו בהר חורב, בהר סיני, היא לא הייתה ברית שהייתה בה יוזמה של עם ישראל. היוזמה של הברית הזאת הייתה של ריבונו של עולם. נקרא זה בכותרת כללית, מלמעלה למטה. יש לזה יתרון, כי זה לא תלוי בבחירה שלנו. קפה עלינו הר כגיגית. מצד שני, יש לזה חיסרון? כי אולי אנחנו לא שותפים, אולי אנחנו אנוסים, עד כדי כך שחזל אמרו שאנחנו אנוסים, לגבי קבלת התורה. ולכן, היות והיוזמה לקריטת הברית בין הקדוש ברוך הוא לבינינו הייתה שלו, והיות ואנחנו, תכף נראה מדוע, לא היינו שותפים בשלב ההוא לברית הזאת באופן מלא, לכן הדרך היחידה בשלב ההוא, שהקדוש ברוך הוא היה יכול לדבר איתנו ולכרות איתנו ברית כדי שנסכים איתו לברית הזאת, הדרך היחידה שהקדוש ברוך הוא היה יכול לבחור בה בשלב ההוא היא, והשם נראה להם בהר סיני בקולות וברקים וענן כבד. שאם היינו מציירים לעצמנו אז את המעמד ההוא, אז כנראה שהוא היה מעמד מאוד מאוד מפחיד, מאוד מאוד מאיים, מאוד מאוד לא ברור, מאוד מאוד הקדוש ברוך הוא מלמעלה ואנחנו מלמטה, הקדוש ברוך הוא עליון ואנחנו בתחתיות הארץ. וכל זה בשביל שתהיה נשרשת בהם היראה. ובאמת עם ישראל מאוד נבהל ממעמד הר סיני, ולא הצליח אפילו לעמוד במעמד הזה. וירא העם וינו ויעמדו מרחוק ויאמרו אל משה דבר איתנו ודבר אתה עם האלוהים ואל ידבר אתה עמנו ואל ידבר עמנו האלוהים פן נמות. ולכן באמת עם ישראל הלך לאחור, ומי שדיבר איתנו אחרי שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו זה משה רבנו. ולכן הקדוש ברוך הוא באמת אמר למשה רבנו בספר דברים, גם בספר שמות, תגיד לעם ישראל שזה שהם הלכו לאחור ושלחו אותך לדבר במקומם איתי ואני אהיה הנציג שלהם איתי, זה טוב, זה בסדר גמור. כל המעמד הזה למען עשות אותם ולמען תהיה עירתו על פניכם לבלתי תחיתה, וזה בסדר גמור. אני רוצה שתשתרש העירה, הפחד בעם ישראל, ובעבור תהיה עירתו על פניכם לבלתי תחיתה. ולכן נפלא הדיוק של המלבים, אמרו מי שיבדוק ותבדוק אחר כך, ולכן אמרו בספר שמות בפרשת יתרו לפני מתן תורה, וגם בפרשת משפטים לאחר מתן תורה, לאחר עשרת הדיברות, בשלב הראשון. ולכן אמרו רק כל אשר דיבר השם, נעשה. הנעשה ונשמע מופיע אחר כך. בפרשת יתרו, לפני מתן תורה, נאמר כל אשר דיבר השם נעשה. פרשת משפטים לפני זריקת אדם וכריתת הברית, נאמר כל אשר דיבר השם נעשה. לאחר מכן, נאמר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ופה אצלנו, בואו נחזור לפסוקים, פסוק י' מקור 5, ושמעת בקול השם אלוהיך ועשית את מצוותיו. אם כן, אומר המלבים, כל המהלך של קבלת התורה של עם ישראל היו בו שלושה שלבים. שלב אחד נעשה, שלב שני נעשה ונשמע, שלב שלישי נשמע ונעשה. מה ההבדל? שלב הראשון נעשה. מתי אדם אומר אני אעשה? כשהוא מפוחד, כשאין לו ברירה. עומד עליו מישהו עם שוט, עם הקל, אומר לו, תעשה או שאני יורה. אני עושה, נו מה אני אעשה? יש לי ברירה, אני יכול לא לעשות. אני כולי מפוחד. יש מישהו מלמעלה שמעמיד אותי באיזה פינה לקיר, דוחק אותי לפינה, ויוצר עליי ענן ברקים ורעמים, ערפל, רעש, כל השופר, חזק מאוד, האמנה מרחוק, נו, יש אפשרות להגיד, לא נעשה על דבר כזה. לכן בשלב הראשון, ולכן אמרו, רק כל אשר דיבר השם נעשה כדרך העושה מהיראה. שיאמר שיעשה ככל אשר, ככל אשר יצווה, ולא אמרו נשמע. נשמע זה להבין. ההבנה יוצרת הזדהות. בשלב הראשון לא היינו במדרגה של הבנה, ולא היינו במדרגה של הזדהות. היינו במדרגה של פחד ואימה מהבורא. אם נוסיף על זה עוד משהו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו בעשר מכות, בקריאת ים סוף, התחילו הניסים במדבר, היינו יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, לא רוצים? מי יכול להגיד במצב כזה לא רוצים? היינו כאלה עבדים, מנטלית ומעשית ומחשבתית וכו', שלא היה שייך לומר בכלל נשמע. מי אני בכלל שאני אוכל להבין משהו? מי אנחנו? מי אנחנו שנוכל ליצור קשר של הזדהות ואהבה עם ריבונו של עולם? אנחנו עם של עבדים שיצא לחירות, ותכף נראה מה המשמעויות היותר עמוקות של זה. ולכן אמרנו אז, רק כל אשר דיבר השם נעשה, כדרך העושה מיראה שיאמר שיעשה ככל אשר יצווה. ולא אמרו נשמע, כי העושה מיראה אינו רוצה להבין כלל תכלית המעשה. אדם שכל הכיוון שלו, כל עבודת השם שלו, כל המפגש שלו עם ריבונו של עולם, הוא רק מפגש של כפייה, של מלמעלה למטה, של עשייה טכנית, אז הוא לא רוצה בכלל להבין, זה לא מעניין אותו להבין. זה לא מטריד אותו שהוא לא מבין. המלך אומר משהו, העבד עושה. העבד לא מעוניין להזדהות עם מה שהמלך אומר, כי מה יעלה ומה יוריד, אם הוא יזדהה או לא יזדהה. העבד צריך לעשות רצון המלך. ולכן, אמור רק נעשה, ולא נשמע, כי העושה מהירה אינו רוצה להבין כלל תכלית המעשה. רק אחרי שהתפתחנו לשלב שני, ועברנו דרך עשרת הדיברות, ואחר כך דרך פרשת משפטים, ואחר כך דרך קריטת הברית של פרשת משפטים, שהקדוש ברוך הוא זרק עלינו את הדם, רק אחר כך, רק אחרי ששמעו עשרת הדברים, והמשפטים שפרשת משפטים, ואחרי שקרא משה באוזני העם את ספר הברית, ואז התחלנו קצת להקשיב, ואז הקשבנו למשפטים וראינו, רגע, רגע, יש כאן איזה שהם ערכים מעניינים? יש כאן אמיתות חשובות? יש כאן עקרונות של חיים שאולי כדאי כן להקשיב ולהבין אותם ולהזדהות איתם ולרצות להיות שייך אליהם מלמטה למעלה, מתוכנו. רק אחר כך, ואחרי שקרא משה באוזני העם את ספר הברית, אם כן אחרי עשרת הדיברות ופרשת משפטים וכל ספר הברית שמשה רבנו קרא ומי שיראה אחר כך פרשת משפטים, הדברים מדויקים בפסוקים, אז אמרו נעשה ונשמע. שלב ראשון, כפייה, יראה, עשייה. שלב שני, התחלת הזדהות, התחלת הבנה, התחלת שייכות, אנחנו רוצים גם לשמוע. לא רוצים רק לעשות. אז אמרו נעשה ונשמע שבתחילה יעשו מפני היראה, אבל לאט לאט תתחיל להיפתח או להתפתח אצלם, גם במוח וגם בלב, השייכות היותר עמוקה ולכן נרצו יותר להבין ויותר להזדהות ונראה עוד מעט את המשמעויות. אחר כך, אז אמרו נעשה ונשמע שבתחילה יעשו מפני היראה וגם ישמעו ויראו להבין טעם הדברים. והתחילו גם מצידם להתעורר להתקרב לתורת השם. אם כן, אם אפשר לומר, הפתיחה של פרשת יתרו היא מלמעלה למטה, כמעט בלי שום הזדהות משלנו, שום פנייה מלמטה למעלה שלנו. סוף פרשת משפטים כבר מתחילה תנועה מצידנו, מלמטה למעלה. נו, אחרי 40 שנה במדבר, ואחרי כל מה שמופיעים פה, שמופיע פה בפרק כ"ז הוא פרק כ"ח בספר דברים, ובכלל כל ספר דברים, כל משנה תורה, אחר כך אומר המלבין, אבל ברית ערבות מואב, שהיה אחרי שאמר משה כל דברי התורה שכתבנו לאל מתחילת ספר דברים וכו', שנתלהבה נפשם להידבק בהשם, וקיבלו על נפשם בחשק נפלא לקבל כל התורה, ועל ידי התעוררותם יבטיחם השם כל הדברים שיבטיח להם מקודם בהר סיני. ולכן אצלם תהיה השמיעה קודם המעשה, שהשמיעה היא ההבנה, אומר המלבין, שכן דרך העושה מהאהבה. תשובה ראשונה, תשובה מהירה. שלב שני, עירה ואהבה ביחד. שלב שלישי, מאהבה. שכן דרך העושה מאהבה, שהיא תוצאה של הבנה, שכשישמע ציווי מאוהבו, כשאדם אוהב מישהו, אז כשהאוהב הזה אומר לו משהו, מעניין אותו להבין מה האוהב אומר, מעניין אותו להבין למה האוהב אומר, מעניין אותו להבין את כל הפרטים שהאוהב אומר, מעניין אותו להבין את כל המסרים הסמויים שהאוהב אומר. כשאדם אוהב משהו, אז הוא רוצה להבין את זה עד הסוף. כשאדם מבין משהו עד הסוף, אז הוא אוהב אותו עד הסוף. זה דו סטרי. זה מה שקרה פה בברית אבות מואב. שכן דרך העושה מאהבה, כשישמע ציווי מאוהבו, הוא משתדל לדעת תכלית חפץ אוהבו המצווה. מה רצונך? מה תכליתך? מה מטרתך? לאן אתה רוצה להוליך אותי? מה המטרה שלך? ומה תועלת יימצא במעשה הזה? וממילא כשאני אזהה את התועלת, כי אני אשמע ולא רק אעשה, אז למה אני אוכל למלות כל חפץ אוהבו? בלי זיופים, בלי בערך, בלי להגל את הפינות. אני רוצה עד הסוף. תרף נראה, המלבים אומר, שיש ארבעה רבדים לשמיעה. האדם שעושה, זה טכני. האדם ששומע, יש לזה ארבע השלכות. מאוד יסודיות גם היום הזה. נראה עוד מעט. לכן שכן דרך העושה מאהבה, כשישמע ציווי מאוהבו, הוא משתדל לדעת תכלית חפץ אוהבו המצווה. ומה תועלת ימצא במעשה הזה, למען יוכל למלות כל חפץ אוהבו, לא למען דעת, אם יש טעם לחפץ הזה יעשה, ואם לא, הייתי מוסיף כאן עוד מילה בשביל להסביר, לא יעשה. אם כן, מה ההבדל העקרוני בין ברית חורב לברית ערבות מואב? ברית חורב היא ברית בכפייה, היא ברית מהיראה, היא ברית שבה אנחנו לא היינו שותפים, לא בהבנה ולא באהבה, לא במוח ולא בלב. ברית ערבות מואב, אחרי 40 שנה במדבר, אנחנו מתחילים לנוע אל הקדוש ברוך הוא מצידנו. אנחנו רוצים להבין כי אנחנו אוהבים. אנחנו אוהבים כי אנחנו מבינים. אנחנו לא מסתפקים בעשייה טכנית. אנחנו רוצים לשמוע. אנחנו כבר מקדימים את המאוחר. תהליך התפתחות רוחנית של כל אדם, זה בדיוק התהליך הזה, הלכות ציבור כהלכות יחיד. קודם כל נעשה. ב' נעשה ונשמע. ג' נשמע ונעשה. מגיע בחור למכון מאיר, מגיע בחורה למכון אורה. הם בטוחים שבשלב הראשון מה שהם יקבלו פה זה שולחן ערוך או קיצור שולחן ערוך. מה צריך לעשות? הם נכנסים לכיתת אמונה, מכון מיר, מכון אורה, פתאום מתחילים לשמוע, להבין, להעמיק, להרחיב. זה מתחיל לעורר את הרצון, זה מתחיל להיות מעניין, זה מתחיל לדבר אליך, זה מתחיל לגעת בלב שלך, זה מתחיל להיות שייך אליך. אז אתה לא מסתפק רק בנעשה, אתה רוצה גם לשמוע. שלב ג', שלב שלישי, מרוב שהאדם מתחיל לשמוע והוא מבין בעצם שהתוכן הפנימי של העשייה זאת השמיעה, ובלי השמיעה העשייה שלו היא מאוד מאוד ראשונית ומאוד שטחית ומאוד חיצונית ומאוד חלקית, אז לא שהמעשה תלוי בנשמע, אבל המוקד מתחיל להיות נשמע. אני רוצה לדבר במושגים של בחורי ישיבה, אם תרשו לי. בשלב הראשון אדם חושב שהקשר שלו עם אלוהים מסתכם בקיום מצוות. לצערנו הרב זה מצב מצוי של כל מה שקוראים בעל הבית. בעל הבית מצוי חושב שברגע שהוא מקיים מצוות, כשרות מטבח, טהרת המשפחה, שמירת שבת וכו', הוא יהודי שהקשר בינו לבין אלוהים בסדר גמור. מגיע השלב שני, שהוא שלב שאדם מבין שאם לא יהיה כאן לימוד תורה, ברור שכלי שיוצר אהבה מתוך הבנה, מתוך הזדהות, קיום המצוות שלו יכול להיות משהו טכני חיצוני לגמרי מחוץ לאישיות שלו, מחוץ לחיים שלו. ואז מתחיל תהליך שני, שלב ב', שלימוד תורה מתחיל לתפוס מקום חשוב מאוד בסדר היום של האדם. זה לא מה שהוא לומד כל היום, אבל זה אומר שהוא מבין שלימוד תורה זה מה שמניע אותו לקיום מצוות באמת. אז בשלב הראשון הוא מתחיל בקיום מצוות, בשלב השני הוא מצרף אליו לימוד תורה, בשלב השלישי הוא מבין שלימוד תורה זה המנוע של קיום המצוות, אז הוא יקפיד לא פחות ללמוד תורה מאשר לקיים מצוות, כי הוא רוצה אהבה, הוא רוצה הבנה, הוא רוצה את ההשקה בין שניהם, הוא רוצה הזדהות, הוא רוצה שייכות. הנציב כותב, ולמדנו באחד השיעורים לפני שנתיים, הנציב כותב שאדם שלא לומד תורה לא יכול להגיע לאהבת השם. לא יכול. קיום מצוות זה משהו טכני לגמרי. בשורש הוא לא טכני, הוא נובע מהבנות, הוא נובע ונשמע. אבל אדם שכל החיים הרוחניים שלו מסתכמים בעשייה, 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 זה בעיה. כל מי שהיה בצבא יודע שאחד המעברים החשובים ביותר בין להיות חייל ללהיות מפקד, זה בדיוק המעבר הזה. כשאתה חייל, אתה שייך לעולם העשייה. המפקד אומר, אתה עושה, אין קושיות, עושים וגמרנו. ככה הפקודה אומרת. למה? לא הזמן עכשיו להבין, עכשיו תירונות, אין זמן. תקפוס, תעשה פזס, אתה תסתער, זהו, גמרנו. כשאדם נכנס לפיקוד, יש סברות מאחורי כזה, יש תולי, מה שנקרא, תורות לחימה. ההוראות האלה, התולים האלה נכתבו בדם. יש סברות מאחורי זה. יש כאן שיטות פעולה, כי יש כאן צורת חשיבה. זה שינוי עקרוני, זה לא שינוי טכני. האם החיים שלי הם חיים מאוד פרקטיים, או החיים שלי הם חיים שכליים שמהם אני מגיע לפרקטיקה? זה התהליך שקרה איתנו כציבור. כל ה-40 שנה, מהר חורב עד ערבות מואב, וזה התהליך הרוחני באופן עקרוני שכל אחד מאיתנו עובר. באמת, אני אומר את זה בעדינות רבה. כואב הלב על מי שהחיים הרוחניים שלו מסתכמים רק בעשייה של מצוות. קוראים את זה בעברית יהודי של שולחן ערוך. במובן הטכני. אם הוא לא לומד, אם הוא לא מגיע לאהבה, לא מבין את המשמעות וכו'. לכן, אומר המלבים, זה בעצם המעבר בין ברית חורב לברית ערבות מואב. המעבר מהכפייה להזדהות, מהיראה לאהבה, מהעשייה לשמיעה. טוב, עכשיו כדי להבין את זה קצת יותר, מה הם שלושת הגורמים שבגללם האדם יכול להסתפק בלעשות? למה אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים בחיים? עושים, ועושים, ועושים. פחות שומעים, פחות לומדים, פחות מבינים. דרך אגב, זה נכון בכל תחום, זה לא רק בתורה. אדם בא לעבודה, הוא יכול להיות, מה זה ראש קטן? כזה נצנץ. הוא עושה בדיוק מה שאומרים, הוא מתפקד על פי שעות העבודה, עושה את סדר הפעולות, דופק כרטיס, הולך הביתה, מקבל משכורת וחוזר חלילה. מאיפה מגיעה התפיסה הזאת, המציאות הזאת, של להיות אדם פרקטי, טכני, שכל הזמן עושה, אבל רק עושה? השלב הראשון של הנעשה, עוד לפני הנעשה ונשמע, עוד לפני הנשמע ונעשה. מאיפה זה נובע? אומר המלבים, אם נקפוץ רגע למקור מספר 12 בסוף, אומר המלבים כאן שלוש סיבות שבגללם אדם יכול לשקוע בעולם העשייה, בעולם היראה, בעולם הכפייה, בעולם הסדרים הטכניים וכו'. וזה נכון בכל תחום בחיים, בטח בקשר עם תורה ומצוות. אומר המלבים כך, כי במעמד הר סיני כבר קיבלו בני ישראל על עצמם עול מלכותו יתברך, והשם הבטיחם אז שיהיו לו לעם סגולה. ואתה, בברית ערבות מואב, חידש ברית עמהם מפאת ג' דברים. שלושה דברים הולכים להשתנות. שלושת הדברים שהולכים להשתנות יחייבו אותנו לעבור מעשייה לשמיעה. אז כל שלושת הדברים שנראה עכשיו שיחייבו אותנו לעבור מעשייה לשמיעה, כי משהו פה הולך להשתנות, תכף נראה, בשלושה תחומים, אין כנראה שלושת הסיבות שבגללם אנחנו שקועים בעולם העשייה ושוכחים לשמוע. אומר המלבים, דבר ראשון, ואנחנו נוציא מפה עקרונות. א', מה הולך להשתנות? מפני כי משה ימות, ולא יקום עוד נביא בישראל כמשה. ועל כן חיזק את בריתו עמהם קודם מיתת משה. דבר ראשון שמביא את האדם לעשות גם אם הוא לא מבין, בואו נשאר במושגים של היום, זה מנהיג חריזמטי. מכירים את זה, לא? יש כאלה שחוזרים בתשובה דרך דברים כאלה. זה יכול להיות ברכות, זה יכול להיות הבטחות, זה יכול להיות כל מיני דברים. זה מנהיג חריזמטי שמבטיח לך איזושהי הבטחה, שמברך אותך איזושהי ברכה, וכו' וכו'. ומכוחו, אתה החלטת ללבוש ציצית, החלטת לשים כיסוי ראש. 1,000 שקלים, 2,000, 4,000, 8,000, זיווג הגון, 40 יום בכותל. למה זה מצחיק? זה קורה? אתם צוחקים כי זה קורה. זה שלב ראשון. אז אם כן, מה שיביא אותנו לעולם של ציות, עשייה, פרקטיקה, גם ללא שמיעה וללא הזדהות, קודם כל זה שיש איזשהו בוס, נגיד את זה ככה, איזשהו מנהיג, שהוא מאוד מקרין עליי, הוא מאוד משפיע עליי, אני מאוד מתרשם ממנו, אני מאוד מתפעל על ידו, הוא פועל עליי ואני נפעל על ידו, וזה מוליך אותי באיזשהו מסלול. אז יכול להיות אחד שעובד בעבודה ויש לו איזה בוס שהוא מאוד, נגיד בצורה קיצונית, מפחד ממנו. או מאוד יכול להיות שמתלוש המשכורת שלא יהיה לו, הוא מאוד מפחד. אז יש איזה מנהיג, איזה מציאות שהיא מאוד קובעת מצד ההשפעה שלה את ההתנהלות של האדם. והוא מוכן לפעמים, אני אומר את זה בקיצוניות, הוא מוכן לפעמים למכור את עצמו בדרך. בשביל המנהיג. אני הולך להגיד דברים קשים. הרבה פעמים הנקודה הזאת מופיעה דווקא במנהיגות רוחנית. שהאדם השפל, או הנמוך, או הלא מאמין בעצמו, שחסר הביטחון העצמי, שהחיים שלו נתקעו בכל מיני תקיעות באמצע החיים, אין לו במי להתעלות. אז הוא נקלע באיזה מנהיג גדול, שמבטיח לו הבטחות, ומכוח זה הוא עושה. אם אתה תצביע בבחירות למפלגה הזאת, אני מבטיח לך את כל ההבטחות שאתה רוצה. אם הרב אמר, אני יכול להגיד לא? ודאי שאני אצביע למפלגה הזאת, מה השאלה בכלל? זה היה נכון לשלב ראשון במדבר. הקדוש ברוך הוא העמיד לנו מנהיג אדיר כמו משה רבנו. מי יכול לעמוד מול משה? מי יכול לעמוד מול נבואת משה? מי יכול לעמוד מול ענוותנותו של משה? מי יכול לעמוד מול תורתו? מול פה אל פה אדבר בו? מישהו יכול להגיד למשה רבנו לא רוצה? מה הולך להשתמד בערבות מואב? משה רבנו הולך להיעלם? משה רבנו ימות? כבר לא יהיה מנהיג שאחריו אתה יכול לעשות. ואז כנראה שהאדם צריך להביא את עצמו לידי ביטוי, על ידי שהוא נהפך להיות חלק לפחות, להיות המנהיג של עצמו. יהיו מנהיגים, אבל הוא עצמו, האישיות הפרטית שלו, תופסת הרבה יותר מקום, הרבה יותר חשיבות. הוא צריך כבר לשמוע בעצמו ולא לנוע ולרוץ אחרי מפקד. זה דבר ראשון שהולך להשתנות. כן, דבר ראשון שהיה לנו בחורב שגורם לנו לעשות, מנהיג חריזמטי עם כל ההשלכות של מה שזה אומר. דבר שני, ב' כי במדבר הייתה השגחתו עליהם בהנהגה ניסית. למה חזרת בתשובה? הרב אמר, ב' למה חזרת בתשובה? קרה לי נס? מה השאלה? קראו לי ניסים. חזרתי ממוות קליני, איך אני יכול לחזור בתשובה, תגיד לי? אתה לא היית חוזר בתשובה. כי במדבר הייתה השגחתו עליהם בהנהגה ניסית. כי היו מוקפים בנני כבוד ואוכלים את המן לחם מן השמיים ושותים מים מצור החלמיש, בירה של מרים וכו'. והיה מספיק קריטת הברית שבהר חורב. מי יכול להגיד לא לניסים? כמו שמי יכול להגיד לא למנהיג חריזמטי. אבל מה הולך להשתנות עכשיו בכניסה לארץ ישראל? אבל כשיכנסו לארץ ישראל ויוצריכו להילחם עם גויי הארץ ואחר כך לעבוד את האדמה ולעסוק ביישוב הארץ והתנהגו מהשם בהשגחה טבעית, פתאום זה כבר לא הולך להיות נס. אני לא חוזר בתשובה כי הקדוש ברוך הוא עשה לי נס. מתחיל כבר להיות סדר חיים שגרתי, רגיל, לא יוצא דופן, לא שובר את הסדר הנורמלי וכו'. נו, כאן אם אני לא שומע ולא מזדהה, אם אני לא מבין בעצמי, וזה לא במאהבה ומהזדהות, זה לא יחזיק מעמד. לכן היה הכרח לחזק את הברית החדשה של ערבות מואב, שלא יסורו מדרכי השם אחרי שלא יראו השגחה ניסית כאשר ראו במדבר. דבר שלישי, שזה אולי הדבר הכי כואב. ג' שלא יבואו דורות הבאים ויאמרו, אבותינו שהיו עבדים לפרעה, ויעבדו בפרך בחומר ובלבינים, ולא ידעו מה מתהלוכות העולם, ובא משה בדבר השם וגאלם והוציאם למדבר שממה מקום לחסרה והקרב אין לחם ומים. האם לא היו מוכרחים לקיים כל אשר ציווה להם משה על פי השם? בואו נקרא לזה מצב אישי דחוק לחוץ על הפנים. אדם חוזר בתשובה או כי הוא פגש אדם חריזמטי ששכנע אותו, או כי קרה לו איזה נס, או כי מצבו בחיים האישיים, המשפחתיים, הכלכליים וכו', על הפנים, המפלט האחרון שלו זה אלוהים. חזר בתשובה בכלא, מה יש לו לעשות חוץ מלחזור בתשובה בכלא? אנחנו לא מזלזלים בזה, זה שלב ראשון. אבל זה שלב ראשון, לא שני. אם כן, הסיבה השלישית של הנעשה, זה המצב החמור שהיינו בו 210 שנות שיעבוד במצרים. והנה ברוך השם, מישהו מוציא אותנו מהצרה הזאת, מהבור הזה. ובא משה בדבר השם וגאלם, והוציאם למדבר שממה, מקום נחש שרה והקרב, ואין לחם ומים. האם לא היו מוכרחים לקיים כל אשר ציווה להם משה על פי השם? לא כן אנחנו, יגידו הדור הבא, שלא עבדנו בחומר ובלבנים. אנחנו גדלים בדור טכנולוגי, אנחנו לא דור של עבדים. אנחנו לא היינו, מצבנו הכלכלי לא לחוץ, מצבנו המשפחתי לא על הפנים. יש לנו תפיסת עולם, יש לנו סדר חיים, אנחנו חיים לא רע דווקא. נו, אז למה עכשיו לקבל ברית עם השם? למה עכשיו לכרות איתו ברית? הסיבה היחידה, שמיעה, לימוד והזדהות, אהבה. לא כן אנחנו, שלא עבדנו בחומר ובלבנים, ויודעים אנחנו מה החיים יבקש, מה החיים יבקש מאיתנו. והנה אנחנו בארץ מיושבת, נהיה ככל הגויים. למה לנו לקבל עלינו עול כבד כזה? וטעות דפוס שם. לכן חידש השם בריתו עם הדור אשר קמו תחת אבותיהם. שזה לא תהיה ברית שתלויה במנהיג, לא תהיה ברית שתלויה בניסים, ולא תהיה ברית שתלויה במצב ספציפי מתחת לקרקע, על הפנים. אלא שזה יבוא מתוך הזדהות. אני חושב שהדברים האלה כל כך חשובים לאמר היום. זה לא משתנה. עוד פעם, התהליך מתחיל בנעשה. נקודת המוצא, נקודת ההצתה, נקודת הגירוי, היא יכולה להיות מישהו ששכנע אותי, או מישהו ש... לא הייתי אומר שכנע, כי זה לא סוג של שכנוע, אבל מישהו שהוליך אותי. או קרה לי איזשהו משהו יוצא דופן, או מצבי בחיים על הפנים, המפלט האחרון שלי אולי להינצל מזה, זה ריבונו של עולם. בשלב הראשון זה בסדר, זה ברית החורב. אבל אי אפשר להיכנס לארץ ישראל עם הברית הזאת. גם פה במכון מאיר, אדם הגיע למכון. מה קרה לך? פגשתי איזה מישהו, מאוד הרשימו אותי, מאוד זה, אמר לי כדרך המכון מאיר, הגעתי. הייתי באיזה טיול, באיזה אני לא יודע איפה, התפוצץ הרגש, ניצלתי, כולם מתו, אני היחידי בחיים. ברוך השם. האפשרות השלישית, שמע, החיים שלי על הפנים. במקום שבו אני חי, אין לי סיכוי להתחתן, אולי פה יש סיכוי. זה מצחיק, אבל זה בדיוק ככה. הישיבות של החוזרים בתשובה מלאים מאנשים כאלה. מלאים. זה בדיוק הנעשה. מנהיג כמשה, ניסים במדבר, שיעבוד מצרים. לכן צריך לכרות איתנו ברית חדשה, שהיא לא ברית העשייה, אלא ברית השמיעה, לא ברית היראה, אלא ברית האהבה, לא ברית הכפייה, אלא ברית ההזדהות, כדי שאנחנו נוכל להתנהל גם כשכל זה יסתיים. וזה יסתיים, ברוך השם, אחרי 40 שנות במדבר, זה יסתיים. רק נקרא את זה ברשותך. לכן חידש השם, סוף 12 למטה, לכן חידש השם בריתו עם הדור, אשר קמו תחת אבותיהם, שלא עבדו בחומר ובלבנים, וחיו 40 שנה במדבר, שלא התעסקו בהשגת המזון, והיו במנוחה ושלווה, וחשק החיים היה בהם על הצד היותר אפשרי, כנכון לאנשים אשר אין להם שום דאגה, וגם היו קרובים לארצות נושבות, והיה בידם להתיישב במקום שהיו שם, ואף על פי כן, על ידי עסק התורה נתלהבו וקיבלו על עצמם ועל זרה, וכל דברי התורה בלא קולות וברקים, ולכן אין שום טענה לבניהם אחריהם להפר את הברית. אם אפשר רגע עוד להגיד הערה אחת על הקולות והברקים, אפשר שאתה רוצה להעיר הערה. גם במכון מאיר צריך מאוד להיזהר מקולות וברקים, כי גם במכון מאיר יש קולות וברקים. יכול להיות איזה שיעור, זה קולות וברקים. יכול להיות איזה מפגש עם תלמיד חכם צדיק, מלא ענווה, מלא מסירות נפש, מלא יראת שמיים, מלא דבקות אלוקית. גם פה זה יכול לקרות. לא שזה לא חשוב, אבל זאת לא הנקודה. זאת לא הנקודה. הנקודה זה לא שפגשתי איזה רב יוצא דופן, ולא שקראו לזה ניסים, ולא שמצבי על הפנים. אלא זה צריך לבוא מתוכי, מתוך השמיעה. לכן, אם נחזור רגע לפסוק י', מקור 5, ושמעת בקול השם אלוהיך, ועשית מתוך השמיעה, ועשית את מצוותיו ואת חוקותיו, ותכף ניכנס לסוגיית השמיעה. כן, בבקשה. הברית? נכון. מה שאתה אומר זה הגמרא. הגמרא אומר, הוא שואל, הוא אומר, הרי לכאורה ברית האהבה, הדור קיבלו, זה היה בימי אחשוורוש, זה היה בפורים. כנראה שלפי הכיוון הזה, הברית הזו החלה להופיע פה. כנראה שגמר המלאכה באמת היה בפורים. אבל איפה זה הופיע? לפני הכניסה לארץ ישראל. בואו נדבר במושגים קצת יותר אמוניים. עם ישראל הולך להיכנס לארץ ישראל, הוא הולך לקבל תורה מסוג אחר מתורת המדבר. לא תורה של מנהיגות, תורה של עם, של ציבור. לא תורה של ניסים, תורה שמתלבשת בטבע. לא תורה של יראה, תורה של אהבה. לא תורה של עשייה, תורה של חוכמה. שתתגלה בעשייה. המהלך הזה הוא מהלך עקרוני של עם ישראל לדורותיו, ושל כל אחד מאיתנו באופן אישי. אז נכון שכנראה המכה בפטיש היה בימי אחשוורוש, אבל דרך אגב, גם שם זה לא נגמר, הראיה שיש לנו עוד הרבה עבודה גם בדור הזה. עוד לא הסתיימה המלאכה. אבל כנראה שלפי המלבים, לא יכול להיות שחמישה חומשי תורה יסתיימו, שהברית היחידה שאנחנו נכרות עם ריבונו של עולם, היא תהיה ברית היראה, היא תהיה ברית הכפייה, היא תהיה ברית העשייה, היא תהיה הברית שהקדוש ברוך הוא כופה עלינו את עצמו מלמעלה למטה. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שיהודי יגיע למכון מאיר ויצא מכאן כמקיים מצוות, כי ככה הקדוש ברוך הוא אומר, הוא לא מבין מה הוא עושה, הוא לא מזדהה עם מה הוא עושה, עם מה שהוא עושה, הוא לא שמח במה שהוא עושה, אבל אין ברירה, הוא חייב לעשות. זה כנראה כישלון. זה לא שאנחנו תולים את העשייה בשמיעה, אם אני לא מבין, אני לא עושה. לא אמרנו את זה. רק אמרנו שהאדם צריך לעבור תהליך של התפתחות רוחנית. וההתפתחות הרוחנית היא מהנעשה עד הנשמע. שבהתחלה זה רק נעשה, אחרי זה נעשה ומכוח זה נשמע, ואחרי זה נשמע ומכוח זה נעשה. אני אומר, בואו נקבל רגע טיפ, אני מדבר בעיקר לצד הגברי, וגם לצד הנשי, לגבי הבעלים בעזרת השם. תדעו לכם, אני אומר את זה מניסיון, וזה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. האם אנחנו נהיה אנשים שלומדים תורה ולא רק מקיימים מצוות? זה לא נמדד על פי מה שקורה כאן במכון מאיר. כל אחד מאיתנו שאנחנו נרים אליו טלפון, ניפגש איתו עוד 20 שנה. בכל אחד במקום שהוא יהיה בעל משפחה, עבודה, מגורים וכו', כל אחד במקום שלו. ונשמע, מה קורה? מה איתך? תדעו לכם, שאחד הדברים, אני אומר את זה מהיכרות של הרבה מאוד אנשים לצערנו הרב, לא קשור למכון מאיר בכלל. לפעמים בחורי ישיבות שישבו שנים רבות בישיבות, ויצאו לעולם החיים, יצאו לעולם העשייה, פרנסה, ברוך השם, עולה פרנסה. איך אחד אומר, אין לי זמן ללמוד, אני לא מוצא זמן ללמוד. הדף היומי, כמשל, זה דבר אדיר, וכרגע נעזוב את רמת ההבנה ואת רמת ההתמדה, מצד ההבנה אולי זה רק בקיאות, מצד ההתמדה זה מסירות נפש שאין מה לתאר. עצם זה שאדם יודע שהקשר שלו עם ריבונו של עולם שמנו הוא מגיע הביתה. זה מתוך דף גמרא. ולא מתוך זה שהוא יודע רק לברך ברכת המזון ולנח תפילין. זה דבר אדיר. האם אנחנו הצלחנו פה? זו לא שאלה כמה אני מתמיד היום בבית המדרש, והאם אני מחבא את האור אחרי הסליחות בשלוש בבוקר. השאלה היא מה יקרה עוד 15 שנה? מה יקרה עוד 20 שנה? מה הילדים שלי יראו בבית כשהמשפחה תהיה לחוצה כלכלית? מה הם יראו? מה הם יקלטו בין השורות? הם יקלטו שלימוד תורה זה דבר חשוב, הם יקלטו שאבא לומד תורה, הם יקלטו שאבא לומד תורה עם החבותה שלו, אבא לומד תורה עם הילדים שלו, אבא הולך לשיעור, הילדים הולכים איתו לשיעור. מה הם יקלטו? האם הם יקלטו רק קיום מצוות? ולצערנו הרב זה קורה. וכל התירוצים מתרצים את כל הקושיות. אבל אין תירוצים. לימוד תורה זה גרעין הופעת החיים הישראלי. הישראלית. אין בלתה. זה התהליך שעם ישראל עובר. לכן לא יכול להיות שספר התורה, חמישה חומשי תורה, יסתיימו בלי הברית של ערבות מואב. לא יכול להיות שהקשר של המקדוש ברוך הוא יהיה קשר של יראה ולא של אהבה. של כפייה ולא של הזדהות. של עשייה ולא של שמיעה. בוא נגיד רגע את זה אחרת. יש הרבה אנשים שבמקום העבודה שלהם, העבודה שלהם מסתכמת בפרקטיקה מעשית. נכון? יש כאלה. הם באים לעשות סדר פעולות. אנשים, יש אנשים שבאיזשהו שלב שהם מתחילים קצת להבין שהם תקועים באותה נקודה כל הזמן, הם לא מסוגלים לסבול את זה. הם רוצים יותר להתפתח, הם רוצים להבין, הם הולכים להשתלמויות באותו תחום שבו הם עובדים, הם רוצים, קוראים לזה להתקדם, הם רוצים להבין יותר את מה שהם עושים. כמה שנים אתה יכול לעשות את אותו דבר? כמה? אני מכיר יהודי יקר, שעסק בחקלאות לא מעט שנים. עסק בסדר פעולות, והצליח הצלחות גדולות מאוד מבחינה חקלאית, מבחינה שיווקית, מבחינה כלכלית וכו'. יום אחד היהודי הזה דופק לעצמו על השולחן ואומר, חלס, אני לא מבין בכלל איך כל המערכת פועלת. הלך ללמוד חקלאות כמה שנים במכון ויצמן. היום היהודי הזה, אני לא רוצה לתת אותם לפרטים, אחראי על מערך שלם במדינת ישראל שקשור לסוגיית החקלאות. זה לא רק לדעת איפה לעשות את החור בטפטפת וכמה צריך להשקות את הגפנים ואל מול הזיתי. יש כאן, ככל, אדם רציני, הוא רוצה יותר להבין. הוא לא מסתפק בלעשות. וכל אדם הוא צריך להיות כזה במדרגות שלו. אנחנו לא יכולים להסתפק בלהיות יהודים של עשייה ולא יהודים של שמיעה. מישהו רצה לומר, כן, סליחה. את ספרדיה? היא שואלת, איך אפשר להתייחס? איך אפשר להתייחס לכל ברכות מהצדיקים, קמאות, קברי צדיקים, גימטריות, כתובות, מזוזות, עוד משהו להוסיף? מספיק. איך להתייחס לכל זה? תשובה, כל זה דברי השם, דברי אמת. ברוך השם שיש לנו אמונה תמימה, ללכת לרב, לנשק לו את היד. אנחנו ספרדים, לא איבדנו את זה. כמעט איבדנו את זה. ברוך השם, מצד שני, לא יכול להיות... עם כל הכבוד, לא יכול להיות שהקשר שלנו עם אלוהים יסתכם דרך נשיקת היד לרב כשהוא יוצא מבית הכנסת בשבת. זה לא יכול להיות. זה איזה סוג של תירוץ. בזה מסתכם את עבודת השם שלי. אנחנו דור של חוכמה, אנחנו דור של שכל, דור של הבנה, דור של אהבה, דור של הזדהות, דור שרוצה להיות שייך. לא רק לעשות איזה מעשה טכני, לכן קברי צדיקים זה חשוב, ברכות מרבנים זה חשוב, ודאי חשוב. אבל זה לא מסתכם מזה. את לא מתחברת לזה? לא, לא. אל תזזלי במי שכן מתחבר לזה. מי שמתחבר לזה, תבוא על הברכה, אבל לא יכול להיות שהוא יתחבר רק לזה. זה לא יכול להיות. כל יהודי צריך להיות תלמיד חכם קטן. משהו. לא יכול להיות שהוא יהיה רק פרקטי. כל אימא נראה לי באיזשהו שלב, היא מתחילה להבין בין פחממות לחלבונים וכל מיני דברים כאלה. היא לא רק רואה את המתכון בספר המתכונים, ו-1, 2, 3, והיא, טוב, יאללה, יצא קוגל. היא רוצה להבין מה המרכיבים, מה הילדים צריכים, איך בונים מערכת תזונתית נכונה כל השבוע, מה היחסיות בין המרכיבים השונים. נראה לי, לא? ככה, אמא נורמלית עובדת. לא רק יאללה, העיקר שיהיו שבעים, יאכלו חצץ. מה זה מצחיק? זה עצוב. כן. משה הוא המנהיג העליון, אבל מבחינתנו, בגלל שהוא היה כל כך עליון, אנחנו הלכנו לאיבוד. בשנה שעברה למדנו משך חוכמה מבהיל, ממש. שאם תסתכל רגע במקור מספר 8, למדנו משך חוכמה מבהיל ממש. למה משה רבנו היה חייב למות במדבר ולא להיכנס איתנו לארץ ישראל? אומרת התורה בסוף פרשת כי תבוא, לא נפתח את זה היום, אבל אם שאלת רק נזכיר. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם. מה הוא הולך להגיד להם? אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים, לפרעו ולכל עבדיו ולכל ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים ההם, שמי עשה אותם? משה רבנו בעצמו. אומר משה רבנו לעם ישראל פסוק מזעזע. בגלל שאתם קיבלתם הכל מלמעלה, הכל בנס, הכל בהשתדלות, הכל לא בהשתדלות, הכל דרכי, לכן, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. אומרים חז"ל, אומר המשך חוכמה, מה זה עד היום הזה? עד היום אומר משה רבנו שאני הולך למות בו. עד היום שאני אמות, לא יהיה לכם לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים לשמוע. אז ריבונו של עולם, אז זה טוב או לא טוב? אז זה טוב שאתה איתנו או זה לא טוב? זה טוב, כי מצד אחד זה שם אותנו באיזה מעלה עליונה מאוד, מצד שני, אנחנו חסרים, זה לא בא מאיתנו, זה בא מבחוץ. אז היה חשוב שאנחנו ניפגש עם אישיות עליונה כזאת כמו משה רבנו, אבל היה חשוב שבשלב מסוים משה רבנו יסתלק. לכן אומרים המפרשים גם במשך חוכמה שלמדנו בשנה שעברה, שמקום קבורתו של משה רבנו לא נודע, כדי שלא נתלה את הצלחתנו בו. תחשוב שהיינו יודעים איפה משה רבנו קבור. וואי וואי, מה היה קורה שם? מה היה קורה שם? היינו הולכים לא רק בראש השנה כדי שהצדיק יוציא אותנו בציציות ראשנו מהגיהינם. תראה מה קורה רק עם הסוגיה הזאת. למה אתה נוסע? הצדיק הבטיח. מה הבטיח? שאני אצא מגיהינם. במה זה תלוי? בפרט אחד קטן. שמה? שבראש השנה אני אהיה שם. ואתה סומך על זה? 100%. אתה מאמין בזה? 100%. איזה אמונת חכמים, איזה יופי. אבל מצד שני, ואיפה אתה בכל התהליך הזה? אתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא הצדיק הוציא אותך בציציות ראשך מגיהינם? סליחה שאני אומר, הרב כותב באורות שזה ממש דומה לנצרות הדבר הזה. לא על זה, על העיקרון. שבאיזה מעשה אחד או באיזה מילה אחת, אדם אף לעולם הבא, אף לגן עדן. זאת לא התפיסה של היהדות. אז אומר משה רבנו, עד שאני לא אמות, לא יהיה לכם לב לדעת, ולא יהיה לכם עיניים לראות, ולא יהיה לכם אוזניים לשמוע. אז תגידו תודה שאני הולך למות. תגידו תודה שאני לא אכנס איתכם לארץ ישראל. לא כמנהיג וגם לא כאידיוט. עד כדי כך. טוב, אבל דיברנו על זה בשנה שעברה, לא נחזור על כל זה. בבקשה. או, חזר המחשב. דווקא בערבות מואב, גבריאל אומר, דווקא בערבות מואב בו נפלו בעריות ועבודה זרה, ובו נקבר משה רבנו, דווקא שם מגיעים לברית מהאהבה. טוב, זה נושא קצת אחר, זה גם קשור לסוגיית אומן, דרך אגב, השאלה הזאת. אבל זה יפזר אותנו, אני לא רוצה להתפזר. אני מכיר את גבריאל, אז אנחנו נהיה בקשר טלפוני, ונתייחס לזה בצורה אחרת, כי זה ייקח אותנו למקום אחר. טוב, אם כן, איפה אנחנו עומדים בעצם? אנחנו עומדים במעבר בנעשה, נעשה, נשמע, נשמע ונעשה. הבנו מהם שלושת המרכיבים של הנעשה. עכשיו אנחנו רוצים להגיע, מהם ארבעת המרכיבים של הנשמע. לאן אנחנו בעצם מתפתחים? אנחנו רוצים להגיע לנשמע ונעשה. אומר המלבין, בואו נחזור למקום מספר 9, לחלק השני. ושמעת בקול השם אלוהיך. אומר המלבין בעמוד השני, בצד השני למעלה. כבר כתבנו בפרשת וידוי המעשרות, שמופיע גם בפרשת כתבו לאחר הביקורים, שהשמיעה בקול השם תתפרש לארבעה פנים. יש ארבעה צדדים, ארבע נפקמינות, כשאדם חי במדרגה של שמיעה. כשאדם חי במדרגה של עשייה, שלוש נפקמינות. הוא מחפש את המנהיג שימשוך אותו אחריו, הוא מחפש את הנס, הוא מחפש את המצב הדחוק כדי שמישהו יציל אותו ממנו. מה קורה כשאדם עובר למצב של שמיעה? מה קורה כשעם עובר למצב של שמיעה? אומר המלבים, ארבעה רבדים. כדי לראות את המקור למה שהמלבים אומר בפרשת וידוי מעשרות, נקפוץ ממש לשתי דקות, למקום מספר 10. זה המקור, גם בפרשת כתבו. באחד מן השלבים אנחנו אומרים, שמעתי בקול השם, עשיתי ככל אשר ציוויתני וכו'. כבר אמר, ככל מצוותך אשר ציוויתני. ובספרי אמרו, שמעתי בקול השם, הבטיב לבית הבחירה. נעזוב כרגע איך המלבים מדייק מהספרי הזה, אבל בואו נראה מה אומר המלבים, מה זה נקרא לשמוע. והתבהר על פי זה כי בכל מקום שיאמר לשמוע בקול השם, דרך אגב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אנחנו צריכים להיות שומעים. לא, אנחנו לא אומרים עשה ישראל, תקיים מצוות. אנחנו צריכים להיות שמע ישראל, אנחנו צריכים לשמוע ומהשמיעה לעשות. מה השמיעה הזאת כוללת? והתבהר על פי זה כי בכל מקום שיאמר לשמוע בקול השם, בא על ארבעה דברים. א', על דבר שאינו מפורש בתורה, רק הוא מובן מדבר השם. כדי להבין את המשפט הזה קצת יותר לפרטים, תקפצו שוב רגע לעמודה הימנית פסוק י'. אמרנו שהשמיע בקול השם תתפרש לארבעה פנים, ואתה נפרש על פי האופן האחד, שהוא להבין חפץ השם במצווה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר משהו. אם אנחנו שומעים, אם אנחנו שייכים לאהבה, אם אנחנו שייכים להזדהות, אז אנחנו רוצים להבין. בכל מקום שיאמר לשמוע, אם זה דבר שלא מפורש, אני רוצה שהוא יתפרש. אני רוצה להבין אותו. יותר מזה תכף נראה. בואו נחזור רגע לעמודה הימנית בפסוק י' שם. ואתה נפרש על פי האופן האחד שהוא להבין חפץ השם במצווה. לכן ציווה, אחרי שאתם עובדים מאהבה, ברית, ערבות מואב, צריכים אתם ראשית לשמוע בקול השם, הנה עכשיו המשפט הזה חסר לנו במקור 10, ולהבין תכלית חפץ השם במעשיכם. להבין את המעשה, להבין את התכלית. ברגע שאנחנו מבינים את התכלית, ממילא, ועשית את מצוותיו, זה המשך הפסוק, אם נעזור רגע לפסוק, ושמעת בקול השם אלוהיך, ועשית את מצוותיו. אתה עושה את המצוות מתוך שאתה שומע. אז אתה עושה את כל הפרטים, כי אתה מבין את כל המשמעות, אתה לא מזייף ולא מגיל את הפינות. ואפילו את חוקיו אתה עושה, אפילו את החוקים שאתה לא מבין, כי אתה יודע שכנראה יש מה להבין שם. אולי אני לא מבין, אבל יש שם מה להבין. יש חשיבות לדברים. ועשית את מצוותיו, שעל ידי זה יהיה שתזדרזו במצוותיו. כי אחרי שתבינו חפץ השם, תזדרזו מעצמכם למעשה. לא תצטרכו שוטר תנועה. אתם תיסעו כמו שצריך, כי אתם מבינים את המשמעות. לא תצטרכו מורה בבית ספר. לא תצטרכו מפקח. היום הגיע הבקר, נכון? לא תצטרכו בקר. לא תצטרכו בקר. כי אתם הבקרים של עצמכם. כי אתם מבינים את המשמעות. דרך אגב, אחר כך הייתה לי שיחה מאוד מעניינת איתו. ממש מעניינת. הוא גם נלחם את המלחמה שאנחנו נלחמנו בשיעור. לא תמיד הוא מצליח. אמרתי לו שאני מוכן להתחלף איתו לשבוע. וכאשר כתבנו שמצווה יקרה הדבר שיש בו פרטים רבים בעשייתו, וכאשר תשיגו תכלית חפץ השם, אז לא יקשה עליכם לקיים כל הפרטים. אם כן, דבר ראשון שהשמיעה מתאפיינת בו, הבנה, הבנת המשמעות, הבנת התכלית, ממילא דיוק בפרטים, לא מזייפים בפרטים, לא מעגלים את הפינות, רצינות, מוכנות, מסירות, כל מה שזה אומר. כולל החוקים. בואו נחזור ל-10. זה דבר אחד. שמיעה דבר ראשון, אם כן, הבנת הטעמים. ממילא, כשאני מבין את הטעמים, אני מבין את התכלית. ממילא, כשאני מבין את התכלית, אני מבין את החשיבות של כל אחד מהפרטים שכוללים בתוכם את התכלית שאני רוצה להגיע אליה. דבר שני, ב', אם הוא אינו עיקר המצווה, רק הכנה למצווה. ידוע שחסידים, דין הכנה אצלהם, אחון הם קוראים לזה, הכנה זה דבר חשוב. חסידים הראשונים, אומרת הגמרא, היו שואים שעה אחת לפני התפילה, שעה אחת אחרי התפילה, שעה אחת מתפללים. כן, שני שליש עסוקים בהכנה. הכנה לפני והכנה אחרי, או נקרא זה התאוששות אחרי, או הפנמה אחרי, והמצווה עצמה היא שליש מכל המצווה כולה. וכן, כשאדם שומע בקול השם, אז הוא מוכן לעבור את כל התהליך, הוא מוכן להיות בתהליך שכולל את כל ההכנות, עד שהוא מגיע למה שהוא רוצה להגיע. אדם שחי בעולם של עשייה, הוא רוצה להגיע לתוצאה. אדם שחי בעולם של שמיעה, הוא מוכן לעבור תהליך. הוא מבין שצריך לעשות פה הכנות. הוא מבין שזה אולי ייקח הרבה זמן, ויהיה הרבה מאמצים, ויהיו משברים בדרך. הוא מוכן לזה. אני זוכר את עצמי כילד, אחד התענוגים שלי כילד, זה לא חוכמה, כי הייתי ילד, אבל אדם מבוגר, לבנות סוכה. איזה כיף לבנות סוכה. פעם לא היו סוכות נצח. היינו הולכים, מי שמכיר, לחוסמסה, בין חולון לראשון לציון. אוספים שמה עצים ישנים, דופקים עץ לעץ עם איזה מסמר, יוצרים איזה 4 עצים גדולים, ואחר כך, מה זה, היה עבודה של כמעט שבוע. ועם בוץ, לא היה סוכות נצח כמו היום. עם חול ובוץ ואבנים וחצץ להעמיד את ה... בסוף הסוכה הייתה עומדת. היה באמת כיף, חבל על הזמן. הכנה. אז לא עשיתי את זה אז מצד המצווה, שלא תחשבו. סתם היה כיף לעשות. אבל אדם שמתכונן למצווה, בחור שמתכונן לחתונה, כי הוא מבין שנישואין משפחה וכו', זה דבר חשוב מאוד, הוא לא מתייאש אם הוא לא מגיע לתוצאה. הוא מוכן להיות שייך לעולם של הכנות, שדורש לפעמים מאמצים לא פשוטים. אדם ששייך לעולם של עשייה, מעניין אותו תוצאה אחרונה, תוצאה סופית. אדם ששייך לעולם של שמיעה, הוא מבין שיש פה הכנות שגם הם חלק מהתהליך שהוא צריך לעבור כדי להגיע למימוש מה שהוא רוצה לממש. כי הוא מבין את המשמעות, הוא מבין את החשיבות. אז הוא מוכן להשקיע בדרך בשביל להגיע לשם. אז דבר ראשון שהשמיעה מתאפיינת, זה שאני מבין את התכלית, אני לא מזייף בפרטים. דבר שני שהשמיעה מתאפיינת בו, אני מבין שיש כאן תהליך שאני צריך לעבור דרכו, אי אפשר לקצר תהליכים. הכנה זה דבר חשוב מאוד. בואו נקרא את לשון המלבי, ביוד, בפסוק יוד בצד ימין. הדבר השני, ולפי הפנים הבית, לפי הצד השני, שהשמיע בכל השם, יורה על הדברים שהם רק הכנה למצווה, התפרש שבא לומר שאחרי שקיבלתם באהבה לשמור מצוות השם, לכן תראו שתכינו את הדברים שהתחייבו בהם. על דרך משל, תראו איזה יופי, כמה הדוגמה הזאת היא נכונה. מי שיש לו בגד בת דלת כנפות מחויב בציצית. רק בגד שיש לו ארבע כנפות, ארבע פינות, לפי הגדרים הלכתיים, שחוץ ציצית חייב בציצית, חייב להטיל בבגד הזה ציצית. אבל האדם הזה, אם הוא אדם שלא שייך לשמיע, הוא שייך רק לעשייה, אז הוא ראש קטן. אבל יכול לעשות רק ג' כנפות. בוא נעשה בגד שיש לו רק שלוש פינות. פתרון, פתרנו, אני פתור מציצית. וכן כמה מצוות יכול לעשות דבר שלא יחויב בהם. הדוגמה שהזכיר כבודו מקודם, פורים, הדוגמה הכי מצויה, ואמר פלוני, לא רוצה להזכיר את שמו בית המדרש הזה, מפת קדושת המקום. אמר, אדם יכול להתחמק מפורים. ביום י' יישא לירושלים, ביום ט' ו' יישא לתל אביב, לפני עלות השחר. פטור מקריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודת פורים. פתרון, על פי ההלכה הוא מכוסה. אדם ששייך לעולם של עשייה, אז הוא רוצה רק לעשות. אם הוא יכול להתחמק מעשייה, הוא יתחמק. אדם ששייך לעולם של שמיעה, הוא מבין את הערך, הוא מבין את המשמעות, הוא מבין את התכלית, הוא לא יזהף בשום פינה. יהיה לו סבלנות וכוח להכנות, למאמצים, להשקעה, גם אם הוא לא תמיד יראה את התוצאה. זה מסביר מאוד את המעבר מנס לטבע. בעולם של נס אתה כבר שייך לתוצאה מיד, יורד לך מן מהשמיים, בר מהלכת. בעולם של שמיעה, חקלאות, יורד גשם, לא יורד גשם, המון עבודה, מי יודע מה יהיה בסוף. אבל אתה מוכן לעשות את התהליך הזה. כן, אלון. בדיוק, הנה דוגמה מצוינת. הגמרא אומרת שהיו מוצאים פתרונות איך להיות פטור ממעשרות, שהיו מכניסים את המעשרות דרך הגגות, שזה לא דרך הפתח של הבית, ואז היו פותרים את עצמם ממעשרות. הקדוש ברוך הוא רוצה שמיעה, כי הוא רוצה תכלית, הוא רוצה מטרה, הוא רוצה ערך, הוא רוצה משמעות, הוא רוצה את הרעיון, הוא רוצה את המסר, הוא רוצה את האידיאל. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, אז כל מה שהוא מוליך לזה, כל מה שהוא כלול בתוך זה, זה חלק מזה. אז אני לא מתעייף. לירן מירושלים, כנראה אולי שלנו, אין חולק על צדיקותו של רבי נחמן בקרב גדולי הדור. גם הרב קוק למד מכתביו. כיצד ניתן לערער על דבריו בנוגע להבטחתו להשתדל לסייע לאדם? או שהוא צדיק אמת או שלא, אין אמצע. אני אמרתי שמה שרבי נחמן אמר הוא לא אמת, בדרכו של רבי נחמן, רק אמרתי שלי אסור לסמוך על זה. גם ממה שהצדיק אומר לי, אני מבטיח לך שזה מה שאני עושה, בזה גם לשיטתו של רבי נחמן לא מסתכמת עבודת השם. המהלך דלת עמוד בארץ ישראל יש לו חלק לעולם הבא. אם כן, בוא נלך שני מטר, יש לנו חלק לעולם הבא, קדימה אפשר להתפרע. זה כתוב, לא? גמרא. נראה לי שהתנאים זה לא פחות מרבי נחמן. זכותו יגן עלינו. נו, באמת לזה חזל התכוונו? שאם נלך 400 בארץ ישראל, אז אנחנו יש לנו חלק לעולם הבא. אילו ישמרו ישראל שני שבתות, מיד נגלים, מיד משיח בא. בואו נשכנע את כלל ישראל, שתי שבתות לא לנסוע לים, לא לשמוע שירים ושערים, הכל יהיה בסדר. זה עוד קורה בזה שירים ושערים? עדיין. שתי שבתות, אחרי זה נחלל את כל השבתות, העיקר שמשיח יבוא, יפתור אותנו מצרותינו. על זה מדברים? מה שייך לשמור שבת אם אתה לא שייך, אם אתה לא שייך לשמיעה של משמעות השבת? מה זה שייך לעשות את השבת אם אתה לא שומע את השבת? מה זה שייך ללכת עשייה 400 בארץ ישראל אם אתה לא מבין את המשמעות של הליכה בארץ ישראל? זה לא עניין טכני של ללכת שני מטר. אלא חז"ל החביאו כאן דברים הרבה יותר עמוקים. אז ודאי שכל מה שחז"ל הבטיחו, תנאים, אמוראים, ראשונים ואחרונים, ודאי דבריהם אמת. אבל מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, זה לעשות את הדברים ברצינות, מתוך מאמץ, מתוך השתדלות, כי אנחנו רוצים לשמוע. אני חושב שגם רבי נחמן אמר לתלמידיו, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. תשמעו, אל רק תעשו. לכן חס ושלום לא היה כאן שום ערעור בעין, או ערעור בעין. טוב, ויש חולקים, גם זה מותר להגיד. יש חולקים גם, יש, גדולים יכולים לחלוק. לא בושה להגיד שיש מחלוקת. הדרך הרוחנית שלנו היא לא דרך כזאת, שבפתרונות טכניים, נקודתיים, פרטניים כאלה ואחרים, תבוא גאולה לעולם או לאדם הפרטי. אלא זה דורש עבודה, מאמץ, התמדה, רציפות, העמקה של תורה, של יראת שמיים, של דבקות, של מצוות. ככה מתקדמים. טוב, החלק השלישי, עניתי לך, אני כבר לא זוכר איפה היינו. כן. בסדר. החלק השלישי, גם חלק חשוב. מה קורה כשקשה לך לקיים משהו? אם אתה שייך לעולם של עשייה, אתה יכול להגיד את הפינה. אם אתה שייך לעולם של שמיעה, אתה יודע שהקושי הוא לא נפקא מינה. מה זה קשור שקשה? אז מה אם קשה? אולי דווקא בגלל שקשה אפשר להיפגש יותר, אפשר להתחבר יותר, אפשר להזדהות יותר, אפשר להעמיק, אפשר לאהוב יותר. אומר בעשר המלבים, ג' אם הוא קשה לקיימה וצריך לצוות בכל חזק, נקפוץ רגע ליוד, ג' ולפי הפנים הג' שהשמיע בכל השם יבוא על מאמר הנאמר בגערה, עוד דבר שהוא קשה על האדם לשמוע ולקבלו, בא המאמר הזה להקדים הקדמה אל הערורים והכללות. טוב, כאן נעמד מחבר אותנו כבר לפרשייה הבאה. נעזוב את כל הפרטים האלה למרות שיש עוד פרטים. ודבר אחרון, ד' מה שמקיימים דברי הנביאים שהיו אחרי משה, לשמוע על הנביאים, לשמוע על החכמים, לשמוע על הצדיקים, שאני מאמין שהם הופעת השם. לכן אני חוזר רגע לרבי נחמן, מישהו חסיד ברסלב מחויב לשמוע לרבו, אבל לא כל מי שנוסע לראש בראש שנה לאומן הוא חסיד ברסלב. אז אם רבי נחמן הוא רבך, אתה מחויב לשמוע למה שהוא אמר. אבל אם הוא לא רבך, מה אתה תופס כל רב מה שנראה לך? נוח לי לחשוב שיוציאו אותי בצציות ראשי מגיהינם. אז פה תפסתי את הגישה הזאת, ומקום אחר נתפוס גישה אחרת. אם אתה חסיד ברסלב, ואתה מאמין במה שאומרים על רבי נחמן, למרות שגם זה צריך עיון, כי הרי יש מחלוקת גם בתורת ברסלב, האם בראש השנה צריך לנסוע לאומן? יש קהילה לא קטנה שנשארת בדווקא בארץ ישראל, בירושלים, בכותל, תפילת ראש השנה, של חסיד ברסלב. יש על זה הרי מחלוק גם בקבר רשב"י וכו'. אבל נגיד למאן דאמר שסובר שזאת הדרך, אם אתה חסיד ברסלב, חסיד עושה מה שרבו אומר לו. אבל אם אתה לא חסיד ברסלב, מה אתה קופץ על כל איזה פינה? תבחר את דרכך ותלך בדרך הזו. זה הצד הרביעי, לשמוע לנביאים ולחכמים שיבואו במהלך הדורות, כי אני יודע שהם הצינור להופעת השם. אם כן יוצא לפי זה, אם אנחנו מסכמים, יוצא לפי זה שבעצם יש כאן שני מהלכים שהם בעצם שני שלבים. הערה האחרונה, כי זמננו כבר אני רואה מצטמצם מאוד, הערה האחרונה של המלבי מקור מספר 11, הערה חשובה מאוד. אומר המלבים, להבין ההבדל בין הברכות שבתורת כהנים ובין הברכות כאן במשנה תורה, בין ויקרא לדברים, פרשת בחוקותיי לכי תבוא, ועל פי מה שכתבתי כי קבלת התורה בסיני היה מיראה, ואף כי ביותם במדבר ניתלו מעת לעת על ידי התורה, אבל רק עד שגמר משה את משנה התורה, אז באו בתכלית שלמות האהבה. ועל פי זה יש לתת טעם למה בא הברית שבערבות מואב ולא די בהברית שבהר חורב. מפני, כי עבדי המלך כל שיתלו למדרגה יותר גבוהה, מעשייה לשמיעה, מיראה לאהבה, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה וכו', יתעלה וישתנה לעומתם גם שכרם ועונשן. ומכל שכן, שהם דומה עונש ושכר, שר הצבא, שהוא שייך למדרגה יותר עליונה, לעונש ושכר של איש חי לפשוט. לכן, כשעלו ישראל למדרגה הגדולה הזאת, כמו שנאמר את השם אהמרת, תראו איזה יופי, בואו נחזור לפסוקים. מקום מספר 3. מקום מספר 3 זה סוף פרק אביו, לפני החלק השלישי של ספר דברים שהוא ברית ערבות מואב. אומר משה רבנו, היום הזה השם אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל עברך ובכל נפשך. הקדוש ברוך הוא ציווה אותך בהר סיני על עשייה. מה אתה בוחר עכשיו אחרי 40 שנה בערבות מואב? את השם אמרת היום להיות לך לאלוהים. אמרת, הגדלת, רוממת. וללכת בדרכיו, ולשמוע חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו. אתה לא מסתפק רק בללכת בדרכיו ולשמוע חוקיו ומצוותיו, אתה רוצה גם לשמוע בקולו. והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך. יש כאן עוד סוגיה שלא פתחנו אותה, עמל במדן גם פה וגם במקומות אחרים, שבעצם המעבר מברית החורב לברית אבות מואב, זה שעברנו מלהיות בנים ללהיות עם. אולי תכף נגיע לנקודה הזאת אם יישאר עוד טיפה זמן. וממילא לתתך העליון על כל הגוי. אם כן, התהליך שאנחנו עברנו זה תהליך של הקדוש ברוך הוא, אנחנו המרנו אותו, והקדוש ברוך הוא המיר אותנו, הגביע אותנו. אז בואו נחזור רגע ל-11. לכן, שורה שלישית מסוף העמודה האמצעית. לכן, כשעלו ישראל למדרגה הגדולה הזאת, כמו שנאמר, את השם האמרת והשם האמירך, הוכרח לפרט להם ברית חדש, שכר ועונש, לאנשי המעלה הגדולה, שאולי עובדים מאהבה. אומר המלבי מהרה כל כך חשובה, כדי לאזן קצת את הדברים שנאמרו עד לפה. אכן הנמשל אינו דומה למשל. למה? כי כשאיש חייל פשוט, חייל פשוט, הופך להיות מפקד, אז הוא כבר מפקד, הוא לא חייל פשוט. הברית שקורטים איתו היא ברית של פיקוד, היא לא ברית של חייל. אז הברית הראשונה כבר בטלה, הברית הראשונה פקעה. פה אומר המלבים זה לא ככה. אכן הנמשל אינו דומה למשל, שבמשל הברית החדש מבטל ברית ראשון, שאינו לפי ערכו היום. מה, אתה לא יכול לצפות ממפקד שיתנהג כמו חייל? מה זאת אומרת? יש לך אחריות. אתה מבין את המשמעות. אז ברית החייל היא הסתיימה, ועכשיו התחילה ברית המפקד. אבל בעם ישראל זה לא ככה, למה לא? אבל בנמשל, מענייני התורה שהיא לדורי דורות, הלא כשם שהדור הזה עלו במדרגה, כלומר כשם שדור יוצא מצרים, בסוף שנות 40, סוף 40 שנות מדבר, עלו ממדרגת ברית העירה לברית האהבה, יכול מאוד להיות שיבוא דור, שיחזור לברית העירה, שיחזור לעשייה, שירצה כפייה, שלא ירצה לשמוע, שירצה להיות מאוד מעשי, שומר מצוות, לא לומד תורה. שיחזור בתשובה כי הוא מפחד מהשם ולא כי הוא מבין את המשמעות. יכול להיות שזה יקרה. אומר המלבים לכן, אבל בנמשל מנעני התורה שהיא לדורי דורות, הלא כשם שהדור הזה של דור יוצא מצרים עלו במדרגה, או במדרגה, יוכלו חד ושלום הדורות הבאים לחזור אחורנית. והבאים אחריהם, הדור שאחריהם, לשוב ולהתעלות במעלה העליונה. לכן גם ברית הר חורב הוא בתוקפו. זה לא שאנחנו מזלזלים ומוציאים לגמרי מהלקסיקון את ברית הר חורב. יש ברית עם השם שהיא ברית של עשייה. יש ברית עם השם שהיא ברית של יראה. יש ברית של, עם השם שהיא ברית של כפייה. יש ברית כזאת. הברית הראשונה לא בטלה. כי יש אדם, או אולי תקופה, שזה יופיע בצורה כזאת. אבל, כאן האבל החשוב. לכן אנחנו לא מזזלים בברית הזאת, ולא מזזלים בשיטה הזאת, ולא מזזלים בכיוונים האלה. אבל מצד שני, התהליך שעם ישראל עבר 40 שנה במדבר, זה תהליך שכולנו כעם וכפרטים צריכים לעבור אותו. אז נכון שיכולים להיות מצבים כאלה, אבל זה לא המצב השלם, זה לא המצב האידיאלי. לכן אומר המלבים, לכן גם ברית הר חורב הוא בתוקפו, שאם יהיה דור, שהוא במדרגת דור מקבלי התורה בסיני, עובדי מאירה, התנהגו מהשם על פי ברית הר חורב. ואם יהיה דור עובדי מאהבה, התנהגו על פי ברית ערבות מואב. אנחנו לא מזזלים בברית הראשונה. לכן הפסוק, אם נחזור לפסוק סמכתה את מקור מספר 7, אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, לא כתוב במקום הברית אשר קראת איתנו בחורב. מלבד. מלבד הברית אשר קראת איתנו בחורב. הברית שהקב"ה קראת איתנו בחורב היא חיה וקיימת. אבל יש ברית יותר מתקדמת. הייתי קורא לזה בשפה שלנו היום, איכות חיים. באיזה מדרגה של איכות חיים אתה מעדיף לחיות? אתה מעדיף לחיות, אתה זה עם ישראל או אתה זה אדם הפרטי. אתה מעדיף לחיות באיכות חיים של ברית חורב, או אתה מעדיף לחיות באיכות חיים של ברית ערבות מואב. איזה ברית אתה רוצה? הבחירה בידך, תדע לך שהברית של ערבות מואב היא הרבה יותר מתקדמת. תדע לך, זה גם הלכות ציבור וגם הלכות יחיד. לכן זה שיש מציאות כזאת של ברית הר חורב, זה לא מפתיע אותנו, גם היום הזה. אבל זה שאי אפשר להסתפק בזה וצריך אולי להתקדם הלאה לברית ערבות מואב, גם זה נכון. לכן סיכום המלבים. וזהו שמסיים כאן אלה דברי הברית אשר קראת איתם, מלבד הברית שקראת איתם בערבות מואב, בהרחורי בערבות מואב. לומר ששניהם קיימים, רק שתשתנה לפי מעלת הדור. אני חושב שכולנו נסכים שהדור הזה הוא דור של שכל, הוא דור של חוכמה, הוא דור שרוצה להזדהות, הוא דור שרוצה אהבה. באלף השישי פתחו מעיינות החוכמה, השכל האנושי תופס מקום מרכזי, אז לא יכול להיות שבכל תחומי החיים השכל תופס מקום, ובקשר עם התורה אנחנו נשאר במחאות פרימיטיביים בעולם של עשייה. זה לא יכול להיות. בעולם הטכנולוגי שאצלנו בבית אנחנו מחפשים את הטופ שבטופ, את השמיעה שבשמיעה, את השכל של השכל, את המכשיר האלקטרוני היותר משוכלל. אבל בקשר עם השם, פה אנחנו מסתפקים באיזה קשר ראשוני של עשייה. לכן אנחנו שואפים לברית ערבות מואב דרך ברית הרחורב. יש מצבים שבהם אנחנו יותר בעירה, אנחנו יותר באי הבנה, יותר בעשייה, יותר בכפייה מלמעלה למטה, בסדר, לא צריך להיבהל מזה. מצד שני, לא צריך להסתפק בזה. כן. אני מסכים איתך. מצד אחד הנעשה הוא קודם לנשמע, והנעשה הוא יותר מהנשמע. זה מצד הבורא. מצד הבורא, אנחנו לא שמים אותך, הקדוש ברוך הוא, באיזושהי משקפת, שאם אנחנו לא מבינים, אנחנו לא עושים. נעשה, קודם כל. אחר כך נשמע. מצד שני, מצידנו, זה מצידו. אז מצידו אנחנו קודם כל עושים, אחר כך שומעים. מצידנו, אנחנו רוצים להיות שומעים. אנחנו רוצים להבין, רוצים להזדהות, רוצים לכלול בעבודת השם את כל הפרטים. רוצים להבין את המשמעות, רוצים לא להיות עצלנים בכל ההכנות, בכל המשמעויות. אנו מוכנים לשמוע גם כשזה קשה לנו. מצידנו זה נשמע ונעשה, מצידו זה נעשה ונשמע. זה מה שאמרנו מקודם, אתה צודק, זה מצידו. אבל מצידנו, זה אמור להופיע מצידנו, לא זה תלוי בנשמע. אבל כשזה מופיע מכוח הנשמע, זה בעל ערך הרבה יותר גדול. טוב, יש כאן אדם שמגדיר את עצמו חסיד השם מבת ים. כך הוא קורא לעצמו. האם, טוב, חסיד השם זה מדרגה, אבל שאני אזכה להיות חסיד השם. האם התבטלות לרב היא דווקא בדבר הלכה או גם בדברים אחרים? מה קורה במצב שדעתי לא מיושבת עם הרב בכל דבר? החסיד מבת ים שואל, או יוצא מנקודת הנחה, שההתבטלות לרב היא דבר נכון. אז הרני לידע אותו, שבספר נפש החיים, או בספר יותר נכון רוח החיים, לבעל נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, כשהוא מסביר את מסכת אבות, והוא מסביר את המשנה, הווה מתאבק באפר רגליהם של חכמים, שם אומר רב חיים, הווה מתאבק לשון כפולה, גם לשון אבק, וגם לשון מאבק. אבק אני בטל לרב, מאבק אני נאבק ברב. זה, אני לא מתחיל מהמאבק, כי מי אני בכלל ביחס לרב? אבל מצד שני, אני לא מתבטא לגמרי, כך שאין לי אישיות. אני רוצה להבין, אני רוצה להזדהות, אני רוצה להיות שייך. לכן, רב אמיתי, הדבר שהוא הכי לא סובל, זה שהתלמידים שלו נהפכים לאבק. הוא רוצה שהם יהיו נאבקים, אבל מתוך ענווה, מתוך אבק. לכן, זה לא רק אבק, שזה התבטלות מוחלטת של התלמיד. זה לא רק מאבק, שזה גאווה נוראית של התלמיד. זה לא מאבק ואחר כך אבק, כי אם נתחיל במאבק, זה לא יגיע לאבק. אלא זה אבק, ומכוח זה מאבק. כך אמרה המשנה. לכן הווה מתאבק באפר רגליהם. עד כדי כך שהוא מדבר שם על מאבק של תלמיד ברבו בלימוד תורה, שכשהתלמיד לא מבין הוא חייב להקשות על רבו ולא להרפות, כמו שעושה חסיד השם מבת ים, שלא מבטא לדעתו, כשעכשיו הוא שואל את השאלה הזאת, מצוין. וכך אומר בעל נפש החיים, שתלמיד שמקשה על רבו נלחם זה לשנו. נלחם מלחמת מצווה מול רבותינו הקדושים אשר בארץ. סוף ציטוט. אז רבותינו הקדושים אשר בארץ, בסדר. אבל אני מחויב כתלמיד להילחם מלחמת מצווה. בסוף אני אבק. בהתחלה אני אבק, בסוף אני אבק. בדרך אני מאבק. לכן, האם הדרכת השם, רצון השם, זה להתבטל התבטלות מוחלטת לרב עד כדי כך שאני חסר אישיות? לא. לכן אמרה המשנה הראשונה במסכת אבות, אמרו אנשי כנסת הגדולה, העמידו תלמידים הרבה. לא אמרו למדו. מה זה העמידו? התפקיד של הרב זה להעמיד את התלמיד על הרגליים של עצמו עד שהוא יודע ללכת לבד. הוא תמיד יהיה קשור לרב, הוא תמיד יתייעץ עם הרב, הוא תמיד ישאל את הרב, אבל באופן יחסי הוא ידע לעמוד על הרגליים לבד. זה בעיקר התפקיד של הרבנים לשחרר את החבל ולתת לתלמיד להיות עצמאי. אלא אם כן יש בעיה לרב, שהוא לא יכול להסתדר בלי תלמידים, אז זה כבר בעיה מסוג אחר. ואני מקווה שזה לא הבעיות שלנו. כן. בתחילו, רחימו, רחימו, התחילו. אני חוזר שוב, זה קשור לשאלה שפלוני כאן שאל מקודם. מצד הבורא, היראה קודמת. מצד האדם, האהבה קודמת. שניהם חשובים, עניתי. בדחילו, רחימו, רחימו, התחילו. ביראה ובאהבה, באהבה וביראה. לפני קריאת שמע, לאהבה וליראה את שמך, ליראה ולאהבה את שמך. שניהם ביחד. אם תראי בהלכות דעות לרמב״ם, אז הרמב״ם אומר שיש מצוות יראת השם ויש מצוות אהבת השם. אם אני זוכר נכון, ספר המצוות, מצוות אהבת השם, מצווה ג' או ד', מצוות יראת השם, מצווה ג' או ד', אחת מהם ג' וד'. אם כן, יש שתי מצוות עשה, מצוות אהבת השם, מצוות יראת השם. תבדקי בלכות דעות, תגלי דבר מאוד מעניין. שהרמב״ם כותב, האל הגדול הנורא הזה, מצווה לאהבו ולאירה אותו. הרמב״ם כותב את המילה מצווה פעם אחת על האירה ואהבה. אומר הרב חרלאפ על הרמב״ם, למה? כי הרמב״ם היה איש חינוך. מבחינה הלכתית, טכנית, מצוותית, יש כאן שתי מצוות. מבחינת הערך הרוחני, העירה והאהבה חייבות לבוא ביחד. לכן הרמב״ם מזכיר את המילה מצווה פעם אחת, אף על פי שזה שתי מצוות. כי מבחינה חינוכית, זאת מצווה אחת. מבחינה הלכתית, טכנית, שתי מצוות. לכן את צודקת, ב-100%. טוב, שאלה אחרונה. אחרונה. יש רצון לשמוע. הגעת לפקולטה לשמיע. כי אנחנו רוצים לשמוע, אנחנו רוצים להזדהות, רוצים להבין, רוצים לאהוב, אנחנו לא מוכנים לוותר על כל פרט, אנחנו מוכנים לעבודה, מוכנים למאמצים, מוכנים לקושי, מוכנים לתהליך, מוכנים לכל מה שכלול תחת הכותרת שמיע. שמיע זה הבנה, שמיע זה הזדהות. לא רק מתוך העשייה, אם אני רק עושה, אז אני מקטץ את הפינות. טוב, מה נאחל לעצמנו ולעם ישראל? שכמו שעם ישראל עבר את התהליך הזה, בפרק כ"ז ובפרק כ"ח, מי נעשה? לנעשה ונשמע, לנשמע ונעשה, כך אנחנו ככלל וכפרטים, נעבור את התהליך הזה, נקבל תורת ארץ ישראל, מתוך תורת המדבר, בעזרת השם.